רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, שלום לכם, שומעים אותי?
שומעים.
אוקיי. שלום לכם, שלום לעדן, מה שלומך עדן?
מה שלומך דודי?
בסדר, אחרי ששבוע שעבר היית בתואר אורחת, היום את כבר בתואר עורכת.
עורכת ומראיינת, כן.
עורכת ומראיינת. איזה כיף. איזה הבדל קטן בין א' לעין. אבל הבדל מאוד משמעותי.
כן.
אז ברוכי הבאים לתוכנית שלנו השבוע. עדן עורכת התוכנית ומפיקה אותה השבוע. יש לנו שלושה מרואיינים. הראשונה, אריאלה משולם. אריאלה, אלמנתו של רס"ר ברק משולם. ברק לפני שנתיים וחצי עמד במחסום בצומת רעננה ונרצח על ידי גנב רכב שדרס אותו למוות. אחר כך תתראיין אצלנו
גלי אדר, שהיא יועצת תעסוקתית, שהיא תספר לנו על הפרויקט שהיא משתתפת בו ועוזרת למלא צעירים למצוא את הייעוד שלהם.
מעולה. ואתמול בערב הפועל כפר סבא כדורעף נשים עלתה לגמר הגביע, הם גם מתמודדים על האליפות. סבא דבש, מאמן הקבוצה, יהיה פה ויספר על איך זה לאמן קבוצת נשים, איך זה להגיע לגמר ואיך זה לאמן את אשתו. כן, זאת אומרת תוכנית מעניינת היום. קדימה, לדרך, נצא עם דנה ברגר, געגוע חיי.
וגעגוע חי, כל חשופה ניגן לך בפסנתר ואת כל כך יפה שירים.
שלום לאריאלה משולם. שלום לאריאלה משולם, מה שלומך אריאלה?
בסדר, מה נשמע?
בסדר גמור. שיר ששמתי כרקע, שקוראים לו געגוע חי, של דנה ברגר. שנתיים וכמה זמן עברו מאז שברק נרצח?
קצת יותר משנתיים וחצי.
קצת יותר משנתיים וחצי והגעגוע חי?
כל יום, כל רגע.
אני אתן את הרקע לטרגדיה הנוראית. רס"ר ברק משולם היה במשמרת במחסום בצומת העננה כשגנב רכב פרץ את המחסום, פגע בו ורצח אותו. את זוכרת את היום שקיבלת בשורה?
כן, זה יום שלא ישכח. שבת בלילה, 3:00 בבוקר, ברק היה במשמרת, אני עם הילדים ישנים בבית, מתחילים אוטוטו שבוע חדש ודפיקות בדלת. מסתבר שדפקו כמה פעמים ומתעוררת ובא לדלת, חשבתי אולי קרה משהו בבניין, אולי ברק שכח משהו ויש משמרת, אולי שבוקר ולא התעוררתי, ואני פותחת דלת ואני רואה בעצם נציגים של המשטרה, וזה את הסגן מפקד תחנה, ואני אומרת לו, ערן, מה קרה לברק? הוא אומר, ירדת אישי. אמרתי לו, לא רוצה לשבת, תגיד לי מה קרה לברק. והוא פשוט אמר לי, בעת פעילות מבצעית, ברק העמיד מחסום, גנב רכב פגע בו, וברק מת. ככה פשוט מאוד. ובאותו רגע נכנסתי לשוק כל כך גדול, שאפילו הדמעות לא יצאו. לא הבנתי בעצם מה אומרים לי ומה קורה, ואז הם שאלו אותי להתקשר למישהו, אמרתי להם, כן, תתקשרו לאחי, וזהו, במשל מה פשוט בלאק אאוט, והכל מתחיל לרוץ. כל החיים החדשים שלנו.
מתי מעכלים בכלל שזה משהו כל כך
סופי? לא, סליחה, לא שמעתי.
מתי מתחילים לעכל את עומק הטרגדיה הזאת? בהלוויה, אחרי השבעה?
תראה, בהלוויה אני לא הייתי, אני. גם בשבעה, כאילו, אתה בציפייה שכל רגע הוא נכנס בדלת. גם היום אני יכולה להגיד שלפעמים אני מחכה שהוא ייכנס בדלת. זה משהו שאף פעם לא נקלט ולא מובן שהבן אדם שחלקת איתו את החיים שלך לא יחזור יותר. ואז מתחילים לעבור אירועים, ואם זה היום הולדת שלו, הולדת של הילדים והולדת שלי, וחגים ואירועים כאלה ואחרים, וברק לא פה.
מתי התחיל בעצם המאבק על ההרשעה של הרוצח?
באותו רגע, ניסו להגיד שזה הייתה תאונה והכל, ואמרנו, לא, אין פה תאונה, ואני בעצמי הייתי חלק מקבוצה של נשות שוטרים שקוראים להם חוזק נשי, ובאמת אני לא, אף פעם לא זכרתי את זה, ורק אחרי שברק נהרג התחילו לשלוח לי שגם החודשים לפני, העליתי פוסט לפייסבוק שהיה רשום דריסה של שוטר, זה לא תאונה, זה רצח. אני לא זוכרת מאיזה סיבה זה עלה, היה איזשהו מקרה דומה קצת לפני, לפי זה היה בתקופה, חודש לפני, שנרצח עמיחי קרמלי בבית דגן, המתנדב. ואפשר הבנתי, כאילו שם אמרתי, זה לא היה בטעות. ברק נרצח. ומשם בעצם התחיל המסע שלנו.
בואי תספר קצת על ברק. את מכירה אותו יותר מכולם. מי הוא היה?
וואו. ברק היה בן אדם מדהים. כזה שנכנס, והחיוך שלו מסנזר את כל הסביבה שלו. גם שהוא היה שקט, היו מרגישים אותו. הוא תמיד היה שם, הוא תמיד עזר. עם כולם, הוא היה מחבר בין כולם. והיה פתאום שהוא מתחיל לשיר ולהשתולל, כי זה היה הוא. הוא היה מאוד שטוטניק. אין, רק טוב יש לי להגיד עליו, פשוט רק טוב.
בני כמה היו ילדים כשהוא נרצח?
כשהוא נרצח, אלמה הבכורה שלנו הייתה בת 3.5, וליו הקטן היה בן 11 חודשים.
יש לך משימה לא רק לגדל את הילדים, אלא גם להעביר להם את מי היה אבא שלהם, כי ליאו בטוח לא זוכר כלום, ואלמה זוכרת אולי מעט.
נכון. ברק מאוד חי אצלנו בבית, אם זה תמונות שלו, שמפוזרות ברחבי הבית, בסלון, בחדרים, כל הזמן, והוא תמיד בשיח. אלמה מאוד מרגישה את חסרונו יותר מהכל, ברמה שאני הלכת יום אחד ברחוב. ואומרת לי, אמא, את יודעת, אני מתגעגעת לה, ואמרתי לה, גם אני אלמה, יש משהו מסוים שאת זוכרת? אומרת לי, כן, אני מתגעגעת לזה שלא לוקח אותי לגן, ועכשיו הוא כבר לא לוקח אותי לבית ספר. ליאו יותר מזה מתמונות, כאילו הוא רואה תמונות, הוא יודע, הנה אבא ברק, או שאנחנו הולכים לבית אלמין, הוא רק בפתח של הבית אלמין, והוא אומר, הנה אבא ברק. הוא זוכר את אבא שלו, הוא מכיר את אבא שלו, יותר נכון, כתמונה וכמצבה.
איך משטרת ישראל, איך הקשר איתם אחרי האסון, את מגישה שהם...
משטרת כפר סבא, באמת, אין לי מילים. הם חלק מהמשפחה שלנו, הם מלווים אותנו, הם עוזרים לנו בהמון דברים. ואם זה גם עם הילדים, אם לעשות פעילויות לילדים, אם זה היה בשנה הראשונה לחגוג לימי הולדת לילדים, כל אירוע שיש מזמינים אותנו, אם זה היה אירוע מחוזי של כיתות א' ואלמנתה לכיתה א', אז היא הלכה. הם מאוד עוטפים אותנו.
מי יודע לכם על בעצם על הבשורה שהרוצח מואשם ברצח ולא באשמה פחותה יותר?
אנחנו היינו שם. אנחנו החלטנו בעיקר זוג אימא של ברק, שהיא תהיה שם כל הזמן. הרוצח הסתכל עליה כל פעם שיהיה דיון. הוא יראה אותה, הוא יראה אותנו. אנחנו יותר חזקים ממנו, ואנחנו לא נשבר. אנחנו היינו שם ושמענו כל מה שנאמר.
Okay. ומה עם הנצחה? אני יודע שטריאטלון הילדים ברעננה, הוא גם על שמו של ברק, גם על שמו של גל איזנקוט. איך זה היה האירוע הזה?
היה מאוד מרגש. ברק היה מאוד איש של ספורט. זה היה מאוד מרגש... שעיריית רעננה לקחו את זה על עצמם. ברק מאוד גם דיבר עליו כל מה שקשור לנוער. הוא היה נוער מאוד פעיל. אז החיבור הזה היה מאוד הוא.
את יודעת, אנחנו חיים שנה וחצי באסון מתמשך, אסון לאומי מתמשך, עם כל כך הרבה קורבנות. איך את מגיבה לזה? את תומכת באלמנות אחרות? את מסתכלת על זה ואומרת...
אז אני בהתחלה, כן, בהתחלה שפרצה המלחמה, אני לקחתי על עצמי ללוות אלמנות צעירות. יצא לי גם ללכת בזמן השיבה לבקר אלמנות כאלה, כדי שתראו, הנה אני עומדת, אני חיה ואני פה. העולם שלי לא קרס, האומנם קשה לי, אבל הוא לא קרס. לצערי... זה פגע גם בי נפשית באיזשהו מקום. הכל מאוד צף. אבל כן, אבל יש לי את הקבוצה של האלמנים הצעירים שלי, שיש שם גם השביל העשירי וגם האחרי, ואני בקשר עם המון. ואני מראה להם שהחיים יכולים להימשך.
את אופטימית?
מאוד.
כי...
מאוד אופטימית.
אחרי אסון כזה, לקום ולאסוף את עצמך, לאסוף את המשפחה ולהמשיך, להחליט להמשיך לחיות, זו החלטה לא פשוטה.
נכון, אבל לבוא ולהגיד, לא בא לי לקום בבוקר, זה היה הכי קל. אבל יש לי שני ילדים שכבר איבדו את אבא שלהם. הם לא צריכים לאבד גם את אמא שלהם, הם צריכים אמא חיה, נושמת, חזקה ומאושרת כמה שאפשר. כדי שהם גם יהיו ילדים כאלה. כי אם אני אקרוס, הילדים שלי יקרסו אחריי וכל המשפחה גם.
עדן, יש לך משהו לריאלה?
אני... כמו שאת שמה לב, אני לא השתתפתי בשיח עכשיו ברעיון, כי הימים האחרונים הם ימים מאוד קשים. ולבוא וכל פעם את נחשפת לעוד משפחה ש... נפלה לה חורבן, בין אם זה לפני השבעה באוקטובר, בין אם זה בשבעה באוקטובר, זה קשה. וזה... אני רק רוצה להגיד לך שאת חזקה ואת מדהימה במה שאת עושה, ותמשיכי, ולא לספק הילדים שלך זכו באמא מדהימה. ואנחנו נקווה רק לבשורות טובות.
אמן, אמן.
אריאלה משולם, תודה רבה על הרעיון, תודה רבה על החשיפה.
תודה רבה לכם.
ושנדע רק ימים טובים יותר.
אמן, ושכל החטופים יחזרו הביתה.
אמן, תודה רבה.
ביי.
ביי. עדן.
די, זה היה ממש קשה שתדע. זה מאוד קשה, תחשוב, אתמול היה את ההלוויה של הביבס. היום, אתמול בלילה הגיעו הגופות של שאר החטופים. וזה קשה, זה קשה כל פעם חדש.
כן. אין ברירה אלא להמשיך, כמו שאריאלה אמרה. אין לנו את הפריבילגיה.
נכון, נכון, אתה צודק.
אז לפני הרעיון הבא, שים את עומס לב של טונה ודודו טסה.
וואי, זה שיר יפה.
נכון.
תוארתי מחובק עם שטגה לבחור כמוני זו לא עיר מקלטקה דפוק אבל עושה להם טוב כמו עיר מקפלן מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס יותר מדי מסע כדי לשאת אבא לעבד קשה להשתלב במטריקס אני פי שלוש כדי לשאת שוב יצאתי לא מובן, אוף מוזר, לא נורא עוד אולם, עוד מופע, עוד סדרה, עוד אולפן, עוד קטנה, עוד שולחן לא שוגש, לא הוכזן הגעתי לקצה ויש הרבה ימים את מבקשת הספר ויש את לפעמים שוואלה יש לי הספר מה שבטוח זה שאין לי לב ספר וכדאי לשים לב אליו כשהוא אומר שנה כזו גם לב צריך דיאטה יותר מדי מזה, יותר מדי מזה גם עומס, 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 לב עומס, עומס, לב רגע, רגע, רגע זה לא נעים שאיש מצחיק הופך לקטע סטנדאפ אבל בלב שלי יש חור בגודל של פלנטה והתעלמתי מהפצע עד שאני לא יודע איזו אצבע לחבר לשקע בטח שנרוקן בקבוק כאילו יש בפנים פואנטה ונעשן בלופ כאילו יש בבטן ונטה אין לי את עצמי לכן יש לי אג'נדה מותק תני לי קהל עוד אהבה ועוד פרבים למרות שאני יותר שעה מהשנדלים אחור הזה, אחור הזה אף פעם לא נסגר בי בי, בי, קליר
בא לי, בא לי, בא לי
עומס לב.
ממש עומס לב.
ממש עומס לב,
אה? מה שעובר עלינו. כן.
כן, ככה את ברגישה?
כן. אין, זה, כמו שאמרתי לך עכשיו, בזמן השיר, זה קשה, זה קשה הימים האחרונים. איך אפשר להמשיך ככה? באמת, אחרי ההזכרה אתמול של הביבס, אני, נקרא לי הלב. ואתה רואה, גם ברשתות, גם כל האתרי החדשות, כתום, כתום, ילדים. גם לא נשכח, אתה יודע, על מה קרה באותו יום, בבוקר של השבעה באוקטובר, כמה נרצחים היו, כמה ילדים, נשים, כי הם לא רחמו על אף אחד
כמה,
מאיתנו.
כמה שלא פתוחות יש? מה היה
יש
שם?
יש מלא.
תשמע, יש לו פחות כמה, מה היה שם, איך מתמודדים זה, איך אנחנו מוגנים מהאירוע הבא. אבל את יודעת, אחד הדברים, אחד הגדולות של המין האנושי, או החולשות שלו, זה יכול להיות לשכוח. לקום בבוקר ולא לזכור את כל העומס שיש לנו, את כל העומס.
אתה חושב שהם שוכחים? שכחו את כל מה שקרה להם?
לא שוכחים הכל, ואנחנו ממשיכים לחיות. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו רעבים, אנחנו אוכלים, אנחנו צריכים להתפרנס, אז הולכים לעבודה, אנחנו הולכים למופעי בידור, מוזיקה, לא יודע מה, כי צריך, כי הנפש דורשת גם קצת הפוגה. זה סוג של החלמה ספונטנית שקורית.
אני מסכימה איתך חלקית, אני חושבת שאנשים שממש חוו על בשרם את ה-7 באוקטובר, בין אם החטופים, בין אם זה משפחות חטופים או נרצחים וכולי, זה משהו שילווה אותם לאורך כל החיים. לא משנה מה הם יעשו. וכל דבר שהם יבחרו או יעשו, הם יזכו ביקרים שלהם. זה קשה קצת.
טוב, בסדר. אני מסכים איתך, אבל
לא, אני גם בגישה אופטימית כזאת, אני לא מנסה רגע להוריד.
אין לנו ברירה אלה. איך היה לך להפיק את התכנית השבוע? חשבת על זה כל השבוע? על מה הולך להיות? שבא לך בקלות?
זה בא לי בקלות, כי בחרתי נושא שהוא מאוד מעניין אותי, וגם מאמינה שגם יעניין את כל הצעירים. זה עניין של בחירת מקצוע ומקום לימודים. נגיד חלק מהחברים שלי, הם כרגע באמצע, זה או שהם עכשיו השתחררו מהצבא, ועכשיו עושים את הטיול הגדול, אז נגיד שאני נכנסת לאינסטגרם, אז אני, אתה מכיר אינסטגרם, סטורי? מכיר את הדברים האלה?
אני רואה את הסטורי של הבת שלי, אני רואה את מה שהיא מעלה מתאילנד, מהודו, מווייטנאם, מלאוס, מקומבודיה.
כולם בתאילנד, אפשר להגיד את זה? למה כולם בתאילנד ומוציאים לי את ה... וואו, בא לי פשוט לקום וללכת ולטוס.
מה עוצר אותך?
מה עוצר אותי? החיים, הלימודים, העבודה. אי אפשר לקום סתם וללכת. אפשר לעשות את זה, אבל אני לא בן אדם כזה. צריך לסיים את הדברים ואז. אבל אל תדאג, שנה הבאה אני אהיה בתאילנד.
תאילנד.
ומעבר השני, יש לי חברים שכבר מסיים הלימודים שלהם. אני לא יודעת עד כמה הם באמת בטוחים במה שהם למדו, וגם הקימו משפחות.
מיד נדבר עם האורחת שאת זימנת לתוכנית, אבל אני חושב שהיום עולם הקריירה הוא עולם הרבה יותר גמיש מאשר בעבר.
נכון, אני מאוד מסכימה איתך.
קודם כל, החלפת מקצועות זה דבר מאוד לגיטימי. דבר שני, לקחת פסק זמן. דבר שלישי, גם מקומות עבודה, כאילו, דלגים. שנתיים, הלאה, שלוש שנים, הלאה, שנה.
אני מאוד מסכימה איתך, אבל יש הבדל, נגיד, בין הדור שלי לבין הדור שלך. נגיד, הדור שלך יודע שמקום עבודה שהוא נמצא בו, הוא יהיה במשך כמה זמן? 20 שנה? 30 שנה?
לא, זה הדור שלי, לא הדור שלי, זה 5-6 שנים.
אז אולי הדור של ההורים שלי?
הדור של ההורים שלנו, כן.
אבל אנחנו, כן, אנחנו מחליפים כל שנייה, מקצוע, עבודה.
אבל זה הגיוון, זה הקשה בחיים.
נכון.
בסדר. אז לפני האורחת, הבאה שלנו, תקווה 6?
יאללה, תקווה 6. באמת שייתן לנו תקווה קצת. כן, חזרנו אלינו לתוכנית הכל מקומי של דודי גליקו, ואני עדן, עדן מולד שאני עורכת את התוכנית, והצטרפתי היום לתוכנית שלו, כדי לדבר עם מישהי מאוד מיוחדת במינה, גליה הדר, את איתי? את שומעת אותי?
היי, שלום.
היי גליה, מה שלומך?
אני טוב מאוד, מה שלומך?
ברוך השם, יופי. אז לכל מי שלא מכיר, גליה הדר היא יועצת קריירה ומאמנת תעסוקתית, שיש לה פרויקט שהיא משתתפת בו לאורך המון המון שנים בפתח תקווה, שנקרא מרכז הצעירים החממה בפתח תקווה, שזה מקום שנותן לצעירים ייעוץ והדרכה בנוגע ללימודים. תקני אותי, נכון? אני עד עכשיו סבבה.
אני אדייק, אני אשמח לדייק. כן. אז באמת מרכז הצעירים החממה הוא בעצם מרכז עירוני, זה שירות עירוני שהעירייה מציעה לצעירים וצעירות ובין השאר אנחנו, המרכז מציע באמת שירותים של הכוונה וייעוץ לקריירה ולימודים, וזה בהחלט חלק מה... אני לא קרה מוחלק, אבל יש עוד הרבה שירותים וחממה, וגם יותר מפרויקט אחד בתחום התעסוקה, אז שווה להכיר.
איזה יופי לשמוע. אז לכל מי שלא יודע, אני, גילוי נאות, אני גם השתתפתי בפרויקט הזה.
נכון.
ואני זוכרת, גלי, את זוכרת אותי?
בטח, איך אפשר
לשכח? שבאתי, אני אספר על זה, התחלתי את הפרויקט שהייתי בת 22, כיום אני בת 26. הגעתי לגליה, ולי... חוסר ידע, חוסר מיומנות, מה לי וללימודים, עכשיו השתחררתי, מה אני עושה עם חיי, היה לי מלא שאיפות, מלא חלומות, ויחד עם גליה הצטרפה גם תליה, שאז הייתה בזמני המדריכה שלנו, והסבירה לנו על כל העולם של התעסוקה והלימודים. ואני זוכרת את גליה, נתנה לי יד ואמרה לי, יאללה, עדן, את מסוגלת, תצעדי לקראת החיים הבוגרים שלך, אז היה לי ממש רצון עכשיו לספר לכל הצופים שלנו, בין ההורים ששומעים אותנו או הצעירים, שגליה קצת תספר ותרחיב על הפרויקט, על כמה הוא באמת עוזר למלא צעירים. זה הבמה שלך, גליה.
תודה, תודה רבה. אז אני באמת אגיד שאת השתתפת חלק מתוכנית שהועברה על ידי החממה לצעירים תושבי העיר. מאז אפילו יש עוד תוכניות, והמסלולים המגוונים האלה הם כוללים גם מענה פרטני בשיחות אחד על אחד, גם תהליכים קבוצתיים, כמו שעדן סיפרה, הייתה לנו מנחה שליוותה את הקבוצה. יש היום מודלים שמתאים גם אימון אישי תוך כדי, ואפילו נסיעות לארגונים, להכיר חברות מבפנים. באמת תוכניות באמת עשירות. ומה שחשוב ואולי משותף לכולם זה שבאמת המטרה שלהם היא לעזור לאותם צירים מבולבלים, כמו שעדן תיארת את עצמך לפני כמה שנים, להרגיש, לעשות קצת סדר במחשבות, באפשרויות, ולהרגיש יותר בשלים, לקבל איזושהי החלטה. וההחלטה הזאת היא באמת הרבה פעמים סביב לימודים, אבל חשוב להגיד שכשאנחנו ניגשים לקבל החלטה לימודים, אנחנו צריכים לזכור שזו החלטה שבעצם באה לשרת את הקריירה שלנו. שהלימודים הם אמצעי להשיג מטרות או שאיפות שהן קשורות לתעסוקה, בדרך כלל. ולכן הפוקוס של כל התוכניות וכל השירותי ליווי האלה הוא באמת פוקוס תעסוקתי.
יש לי שאלה גם.
הוא עוזר לאותם צעירים ככה לחדד ולדייק עבור עצמם מהם השאיפות או המטרות התעסוקתיות שלהם, ומתוך זה לעשות בחירות נכונות, אם זה בתחום הלימודים או לא, כי היום יש גם עולם שלם שאפשר להגיע אליו בלי בכך לימודים אקדמיים, או כן, כל אחד, מה שנכון ומתאים לו.
גליה, שאלה. היום אנחנו נמצאים בדור, אני קצת מבוגר יותר מעדן באיזה 30 שנה, היום אנחנו נמצאים בדור שהגירויים הם אינסופיים, ואפשרויות הם אינסופיות, זה קצת מוביל לבלבול, לא?
לגמרי, זה מאוד מוביל לבלבול, ובאמת אני פוגשת המון המון צעירים כבר הרבה שנים שחווים את הבלבול הזה. אז קודם כל, אם אתם שומעים, אתם לא לבד. הרבה מהצעירים מבולבלים, וזה בסדר, את מבולבל.
אבל למה? למה הם כל כך מבולבלים? כאילו...
כי העולם משתנה, בסדר? העולם משתנה.
משתנה.
משתנה כל הזמן.
תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא משתנה.
ממש, סליחה. ובאמת המגוון והאושר של האפשרויות שיש שם בחוץ הוא אדיר, הוא באמת כזה שקשה לחזות אפילו. זאת אומרת, סטודנט שמתחיל היום שנה ראשונה עם התואר שלו שלוש או אפילו חמש שנים, קשה לתאר איך יראה שוק העבודה ביום שהוא יסיים. וזה באמת מאוד מאוד מאתגר את האירוע הזה.
ואיך את עוזרת לו לנתר את זה?
וגם אנחנו כבני אדם השתננו במובן הזה שיש לנו קצת יותר תהיות ודרישות היום מהקריירה. זה לא מה שהיה פעם לבוא, להתפרנס, לחזור הביתה. להישאר באותו מקום 30 או 40 שנה, היום זה כבר הרבה פחות נפוץ, אם לא בכלל. ואנשים מחפשים לחוות במסגרת קריירה שלהם מימוש וסיפוק וביטוי של היכולות והכישורים שלהם והתפתחות כמובן. אז זה ככה מאוד מאוד שונה ממה שהיה דורות אחורה, שאולי ההורים שמקשיבים לנו זוכרים על עצמם, וזה גם יוצר פער נורא גדול בין ההורים לצעירים של היום. ההורים לא מבינים למה הצעירים מרגישים מבולבלים, ולא מבינים למה הם לא כבר נכנסים לאיזה מקום עבודה ועולים על מסלול קריירה. אבל זה באמת לא כל כך פשוט כמו שזה היה בעבר. ומה שאנחנו מציעים זה איזשהו תהליך שבאמת עוזר להם להתמקד קודם כל בעצמם.
אפרופו תהליך, גליה, בואי נספר לנו קצת מבחינה פרקטית, מה באמת התוכנית הזאת היא נותנת. איך את באה ומסברה לצעירים מה כדאי להם ללמוד? איך את מכוונת אותם? מה, את עושה להם שיחות? באים יועצים? מה, איך עובד הפרויקט שלכם?
אז שוב אני אגיד, יש היום כמה פרויקטים, ובכל אחד המודל הוא טיפה שונה, משלטים קבוצתיים, פרטני וימי סי כאלה, אבל אני חוזרת למה שחשוב ומשותף לכולם, זה באמת איזשהו פוקוס על דיוק והיכרות של כל אחד מהצעירים, את עצמו, את השאיפות קריירה שלו, את המטרות שלו, דרך היכרות עם החוזקות והכישורים והיכולות הכי בולטים שלך, דרך דיוק של מה הם תחומי העניין שלך, אזורים שאתה הכי מבטא את עצמך בצורה הטובה ביותר. מה חשוב לך לקבל ממקום עבודה? הרבה היבטים ומרכיבים שהם מאפיינים כל אחד ואחד, ולכל אחד יש את מה שאנחנו קוראים האישיות התעסוקתית שלו, או הפרופיל התעסוקתי שלו. אז אנחנו עושים איזשהו תהליך שהוא באמת כולל כמה שיחות, גם אישיות, גם לפעמים קבוצתיות, משתמשים בכל מיני תרגילים ושאלונים שגם עוזרים לאתר את התשובות, אבל צריך להבין שהתשובות לשאלות האלה נמצאות בכל אחד מהצעירים, והתהליכים האלה נועדו לעזור להם לחלץ את התשובות האלה החוצה, ולדייק עבור עצמם מהם השאיפות שלהם מעצמם, את התעסוקה שלהם, הקריירה שלהם. Okay, אחרי שמדייקים את זה, אפשר להסיק מסקנות על לימודים וכן הלאה.
אז יש לי שאלה. השתחררתי עכשיו מהצבא, נגיד, הלכתי, יצאתי לטיול אחרי צבא, הגעתי אלייך, תני לי עצת זהב, איך מתחילים, בכלל מתחילים לחשוב על הקריירה העתידית?
אז באמת אחד הדברים הראשונים שאני אומרת, ואני נתקלת בהרבה צעירים שהולכים ימים פתוחים ולמוסדות השכלה ולאתרים של מוסדות השכלה וקוראים על מסלולי לימוד. ואנחנו יודעים היום יותר מתמיד שמסלולי הלימוד לא תמיד מתארים את המקצוע עצמו, את איך התפקיד נראה אחר כך בשוק העבודה. ומה שאני מזמינה צעירים לעשות, זה לא לחשוב במונחים של מסלול לימוד, אני רוצה לבחור לימודים, אלא לחשוב במונחים של עיסוקים, תפקידים, מקצועות. ולחשוב במונחים של שוק העבודה, להבין איזה תפקיד אני רוצה לעשות, איזה יכולות שלי אני רוצה להביא לידי ביטוי, ואז לגזור לאחור איזה תואר הכי רלוונטי, ולא הפוך. כי היום בוגר של מנהל עסקים, או הנדסת תעשייה וניהול, או אפילו מדעי המחשב, יכול לעסוק במקום די רחב של עיסוקים בסופו של דבר. אז
האם בהכרח כולם יכולים להיות שם?
סליחה, לא שמעתי.
אני אומרת, האם בהכרח כל אחד מאיתנו יכול ללכת ולהשתתף בפרויקטים שאת נמצאת שם?
מרכז הצעירים כן, הוא נותן מענה לכל תושב תחתית כבר מגיל 18 עד 30, אז בהחלט כן. יש תוכניות שהן מיועדות למשל לחיילים משוחררים, חלק, יש תוכנית ליוצאים יחידות קרביות, יש תוכניות שהן גם ללא קרבים ויוצאי בני ובנות שירות, יש תוכניות שמתמקדות במגזר מסוים. לכל צעיר המרכז יודע להציע את המענה שהכי מדויק עבורו. אז נקודה שכה טובה יהיה לפנות למרכז.
יש לי שאלה, גליה, בלי להסגיר את הגיל, אבל עברת כבר את התהליך הזה לפני יותר משנה שנתיים, נכון?
כן.
היית חוזרת חזרה?
תראה, אני מאוד מאוד גאה במסלול שעשיתי, אני גם הרבה פעמים מספרת אותו על המסלול האישי שלי לצעירים שאני מלווה, כי גם אני באמת לפני אי אלו שנים הלכתי ונעזרתי בייעוץ, ועשיתי איזשהו תהליך של בירור עם עצמי, ובניתי את עצמי תוך כדי תנועה, והיו לי תפקידים שלא כל כך אהבתי, וכל פעם דייקתי את עצמי יותר, וכל תפקיד אחר כך שעשיתי היה יותר נכון ויותר מתאים, וככה לאט לאט בונים איזשהו מקום, והיום אני באמת גאה להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני חושבת שזה מקום שהוא מאוד נכון לי, אז אני מאמינה שזה אפשר להשיג את זה, ואני מאחלת את זה לכל הצעירים.
אני אגיד מניסיוני האישי ש... קודם כל, מה שאמרת זה משהו מאוד מדויק. אנחנו לא קובעים את הקריירה שלנו, אנחנו קובעים את איך יראה העתיד שלנו, תוך ידיעה שהוא ישתנה ותפקידים בטוח ישתנו, הגדרות תפקיד בטוח ישתנו, סטטוס של עצמאי, שכיר, כנראה שישתנה, אבל אנחנו נמצאים תוך כדי תנועה, והיא מאוד משמעותית לעתיד, לכל מי שבונה את העתיד שלו, שלא חושב שכל החלטה שלו, אפילו תואר ראשון משמעותי, כמו אפילו רפואה, זה לא מה שתהיה רופא כל החיים שלך.
נכון, 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 זה ממש ככה. ועוד דבר שאולי צריך לזכור זה שהעולם הוא לא מושלם, זאת אומרת, בטח לא עולם העבודה. אין איזה מקצוע אחד שהוא מושלם לך, שאין בו שום מרכיבים שאתה פחות תואב, ואז יש איזה ניסיון לצעירים לחפש את הבחירה המושלמת והמדויקת. צריך להבין שאנחנו רוצים שרוב הרכיבים בתפקיד יתאימו לנו, ושאנחנו יכולים ללמוד להתמודד עם דברים אחרים, לפתח עוד כישרונות, עוד יכולות. גם החיפוש אחרי ההתאמה המושלמת הוא לפעמים יכול להיות מתסכל ואינסופי שכזה.
טוב, תודה רבה לך גליה שהשתתפת אצלנו. אנחנו מאמינים שהשיחה הזאת עזרה מאוד להרבה אנשים ששמעו את השיחה הזאת. אז תודה רבה לך.
תודה. בשמחה, אני מזמינה את כל תושבי, הצעירים, תושבי פתח תקווה, לפנות למרכז הצעירים החממה, נמצאים בכל הרשתות, ולקבל את השירות שלהם.
רק שאלה אחרונה לסיום, ומי שרוצה לעשות קריירה שנייה בגיל 30, 40, 50, גם יכול לפנות אליכם או שאתם רק לצעירים?
אז מרכז הצעירים באמת, המנדט שלו לעבוד רק עם צעירים, אבל יש הרבה גופים אחרים, עמותות ומרכזי הזדמנות, תוכניות לגיל 50 פלוס, שיודעות לסייע גם למבוגרים יותר שרוצים שינוי תעסוקתי.
אוקיי. תודה רבה, גליה.
תודה רבה לך, גליה.
שבת שלום, להתראות.
ביי
ביי. כן, עדן, ענתה לך על תשובות?
ננתה לי על התשובות, כי תראה איפה אני נמצאת כרגע, עוסקת במה שאני אוהבת.
בינתיים, את יודעת, הדברים השתנו, תביא דברים חדשים וגם יהיו דברים חדשים בעתיד, זכירי את זה.
יש לי כבר תוכנית בי, למה אני מתכוונת לעשות.
מעולה.
תדאג.
יופי.
רוצה לשמוע?
אה?
רוצה לשמוע?
כן, בטח.
אני רוצה לפתוח קליניקה.
למה?
זה רעיון שאני וחברה אלינו. שנה שעברה שהיינו ממש ממורמרות בתקופת המבחנים, לפתוח קליניקה רפואית, כל אחת מתעסקת במה שהיא אוהבת, בין אם זה טיפולי פנים, פדיקור, מניקור.
מקצועות היופי, או הטיפוח.
נכון.
הטיפוח. אוקיי. נכון. וזה יקרה?
אם אני לא אצליח להיות מה שאני רוצה להיות היום, אז יכול להיות שכן.
אני אספר שהרואת חשבון שלי, גנית, יש לה 3 ימים בשבוע, שהיא עושה ציפורניים בבית, הוראת חשבון עושה.
באמת?
כן, כן, יש לה תואר בריאת חשבון, יש לה משרד לראיית חשבון, 3 ימים בשבוע, בשביל הכיף שלה מקבלת לקוחות בבית ועושה ציפורניים. אז ככה שזה לא סותר, תוכל לעשות גם וגם. הכל בסדר, הכל אפשרי.
אני אלמד, אני אנסה לשלב אולי.
טוב. עוד פעם דודו טסה, כן, אני אוהב אותה פשוט.
אין
דודו טסה.
יאללה.
כל מה שבלב שלי אני אגיד לך כל מה שבלב שלי זה חומר מעורבב בחם וזהב שמש וענן שני וארגמן את כל מה שבלב שלי אני אגיד לך כל מה שבלב שלי בדמעה צלולה בלי אף מילה שמש וענן שני אין בליבי עלייך דבר
שלום לסבא דבש, מאמן הפועל כפר סבא, כדורעף נשים.
שלום, צהריים טובים.
ברכות.
תודה רבה.
לפני שנתיים זכיתם באליפות?
כן, בדיוק לפני שנתיים.
בדיוק שנתיים זכיתם באליפות, והייתי במגרש בבר לב, צחקתי את מכבי חיפה כנגד כל הסיכויים. יש דבר כזה כנגד כל הסיכויים בספורט, או שהכל תמיד פתוח?
אני חושב שכל תמיד פתוח בספורט. בגלל זה זה היופי של ספורט, ובמיוחד בכדורעף. כמובן, אם יש פער בין הקבוצות גדול, גם תקציבית, גם סגל וגם ניסיון של שחקניות, אז תוצאה יכולה להיות ברורה לפני, אבל במצב הנתון היום או לפני שנתיים, כמו שציינת ששיחקנו מול מכבי חיפה, לא היינו פייבוריטים. ובכל זאת הצלחנו לקחת מהם את האליפות.
איך הייתה הרגישה אתמול בערב?
הרגשה מדהימה, באמת. קודם כל, שפו גדול לקהל כפר סבאי שמגיע ומילא את האולם. אין הרבה מקומות באולם, אבל אולם גם קטן, לעומת מתקנים שיש לכדורסל, בוא נגיד, בליגה שלנו בארץ. אבל בכל זאת, היה קהל, תמך בנו, ואת האמת, זה הפעם ראשונה שכמעט האולם היה מלא, השנה הזאת. וזה היה כיף, באמת. היה כיף לשחק, זה כל ה... אני חושב כל הטעם של של הספורט וכדורעף במיוחד זה לשחק מול קהל. והיה נהדר.
כמה שנים אתה כבר בארץ?
אני מ-2011 או 12, 13 שנה.
13 שנה בארץ, הגעת כשחקן של מתי אשר, נכון?
לא, באתי כשחקן של כפר סבא.
של כפר סבא, אוקיי.
כן, באתי כשחקן של כפר סבא, שיחקתי במתי אשר שנה אחר כך, חזרתי לכפר סבא, שיחקתי כמה עונות, חזרתי שוב פעם למטה אשר, למטה אשר עשיתי עונה, חזרתי לכפר סבא שוב פעם, הייתי שם באיזשהו שלוש תקופות שונות במטה אשר, אבל הרוב הזמן שלי פה בארץ, בהפועל כפר סבא, כשחקן שבע עונות, שבע שנים, היום כמאמן שלוש שנים, אז השנה עשור כבר.
ולא רק זה, גם פגשת את רעייתך בכפר סבא.
נכון, נכון. רעייתי משחקת בקבוצה, היא תכלס הסמל של הקבוצה, כבר אני חושב ש-15 שנים היא כבר בקבוצה, פה בהפועל כפר סבא.
איך עושים את זה? באים הביתה והיא אומרת לך, מה... איזה תדריך נורא נתת לנו, ואתה אומר לה, למה לא התאמץ מספיק? כאילו, זה לא מפגיע הביתה גם אחר כך? מאמן ושחקנית?
לא, לא, כמעט זה לא קורה, אוקיי? היא יודעת שהיא הבוס בבית, ואני בוס באולם. אז אין לנו, יש לנו ויכוחים כמובן, כמו בכל זוגיות. פה גם תופס את המקצוע, אבל... לפעמים, כן, יש לנו ויכוחים לכל מיני דברים שקורים. יש לנו מבט שונה מדברים שיכולים להיות, אבל בסופו של דבר אנחנו באותו עונייה, מה שנקרא.
בוא תספר קצת על המועדון, על של יושב ראש חדש השנה, ואדי קדונטו.
כן.
כמה הבדל בניהול? חגרי המיתולוגי?
קודם כל אני לא הייתי רוצה להשפוט בין האנשים, זה תקופות שונות, זה אופי שונה, וגם אני באתי כגרי כבר היה פה לזיכרונו לברכה, וכבר בנה את המועדון מחדש וכו' וכו'. ועדק בתקופה שונה לחלוטין, אני חושב שכבר מועדון רץ די יפה, ו... לבדק יש תשוקה, זה מה שאני חושב הכי חשוב בענף שלנו ובמועדון במיוחד, שיש כמעט 1,000 ילדים, ספורטאים וספורטאיות שמשחקות פה כדורעף. יש לו תשוקה,
זה מספר מדהים, 1,000 ילדים בספורט שהוא כמעט ולא מוכר בארץ כדורעף, כאילו הוא יודעים שהוא קיים, אבל הוא לא משחק, 1,000 ילדים באים להתאמן בכדורעף, זה...
כן, זה דבר מאוד מדהים, וגם מה שמיוחד בכל הסיפור הזה, שהרוב הספורטאים זה שחקניות. יש באזור 600 שחקניות במועדון. זה מאוד נדיר, שזה ספורט נשים מאוד, נשים מאוד פופולרי בארץ.
ואיך הופכים את זה לעוד יותר, שיבוא יותר קהל, שיבוא יותר תקציבים, שגם לספורט אני מניח עני, אין תקציבים של כדורגל ליגת על, או משהו דומה לזה.
נכון, אני חושב שיש פה פתח מאוד גדול לפרסום, להשקעה בדברים כאלו, שיווק. קודם כל, זה דברים שכדורגל כמעט לא נמצא בטלוויזיה, גם בערוצי הספורט, בקושי יש שידורים. כפי שמעת, זה לא ספורט הכי פופולרי בארץ, אבל אם משהו לא קיים בארץ, בטלוויזיה, אז הוא לא קיים. אז אני חושב שפה חשיפה, טלוויזיה במיוחד, אני תמיד נותן את הדוגמה של נינג'ה, נינג'ה ישראל. אף אחד לא חשב שזה יכול לתפוס כספורט, כמקצוע, והמון אנשים עזבו את העבודות שלהם כדי להתמקד בזה. ולמה זה קרה? כי זה היה בערוץ פתוח, בפריים טיים, פעמיים בשבוע, וזה נתפס. ואני חושב שאם אנחנו נצליח להביא את הכדורעף גם לטלוויזיה, לערוצי פתוח אפילו, במשחק כמו גמר גביע או גמר פלייאוף, זה יכול לתת את הפוש לשנים קדימה.
זה ספורט כל כך יפה, כל כך חכם, למרות שאין מגע פיזי, כי יש רשת שמפרידה, אבל זה ספורט מאוד 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 מאתגר ומאוד, לא יודע, כיף לראות אותו, כיף לשחק אותו. לא שאני בכישורים של כדורעף. אוקיי, אז ביום רביעי, בשעה 4:45, יוצאות מעיריית כפר סבא, יוצאים מעיריית כפר סבא הסעות, כל תושבי כפר סבא, תעלו לאוטובוסים, תגיעו לגמר, כי הפועל כפר סבא, כי הצלחה לזכות בגביע וגם באליפות השנה.
אמת, זה כל כך רחוק. יש לנו עוד ביום שישי, מחר, משחק ליגה בחיפה, במכבי חיפה. ומשחק גמר גביע זה רק ביום רביעי, מולנו קבוצה מדהימה, אלופה משנה שעבר, קבוצה עם שחקניות מאוד טובות, קבוצה חזקה, אז הכל יהיה פתוח שם, אני חושב שאי אפשר לדעת מה יקרה, ופלייאוף זה עוד חודש.
אבל אתה זוכר איך התחלנו את השיחה, נכון? בספורט הכל אפשר.
כן, נכון. אני לא אמרתי שאי אפשר, אני רק אומר שאי אפשר לדעת כרגע ולהגיד ש... כמובן, אנחנו רוצים, אין פה, אנחנו לא משחקים בליגה כדי להפסיד, כן? או לסיים מקום אחרון, זה ברור לו. אבל אם אתה היית שואל אותי בקיץ, שהתחלנו לבנות את הקבוצה, שאנחנו נגיע לגמר גביע ונהיה מקום ראשון בטבלה, הייתי אומר לך ש... אתה לא שפוי. כי כוחות היו טיפה יותר לכיוון מכבי חיפה ומכבי אשדוד.
ואם הייתי אומר לך בשנת 2009 שבשנת 2025 אתה תחיה בישראל, תהיה מאמן קבוצת כדורסל, תהיה נשוי לקפטנית של הקבוצה, היית גם אומר לי את זה, שאני לא שפוי, נכון?
זה נכון, לא, זה הייתי צוחק בדוק.
אוקיי. אז בוא נצחק מהשמחה, מההישגים שלך, סבא דבש. תודה רבה, המון בהצלחה.
תודה רבה.
ויאללה, פה כפר סבא.
תודה רבה.
להתראות, ביי ביי.
ביי.
כן, עדן.
זה בכלל חוקי שמאמן ושחקנית?
למה לא? בואי נחשוב ביחד, למה לא?
לא, כן. זה בכלל חוקי.
היא שחקנית טובה, היא שחקנית הקבוצה, הוא מאמן טוב, הוא מאמן הקבוצה. אם יודעים לעשות ההפרדה, אם יודעים לעשות את זה, זה
אפילו... לא, אני לא מבחינה חוקית.
מה, איך זה מרות והכל?
כן, כי הוא המאמן, והיא מתחתה.
אוקיי, בוא נחשב.
למרות שכל הסיפורים הגדולים התחילו ככה.
ואם אנשים זוג עובד ביחד?
אתה באמת מאמין בזה שזוג יכול לעבוד ביחד?
אם אני מאמין שזה...
תחשוב שאשתך עכשיו הייתה באה ועובדת איתך. היית רואה את ה-24-7, היית מצליח להתמודד עם זה?
פחות, הייתי פחות, אבל... אבל גם המקצוע שלי הוא מקצוע מאוד... היא שחקנית, הוא מאמן. הקריירה שלה מוגבלת בזמן. כי מה לעשות, בסוף פורשים, גם הוא היה שחקן די פרש. ויש להם תשוקה, והם גם דברים מסתדרים עם זה, אז מה? זה נדיר, אבל למה לא? זה סיפור יפה, סיפור רומנטי, בואי.
אני היום הופכת להיות מה זה, אנטי היום. לא, אני...
תהי רומנטית, עדן, את בוחה צעירה, תהי רומנטית, תראי איזה יופי.
אני רומנטית, אבל אני לא יודעת כמה זה באמת אפשרי.
הנה, מסתבר שכן, זה כבר עונה שלישית שהוא מאמין אותה. והם זוכים באליפויות, ועכשיו גמר גביע, זה אפשרי.
בסדר, זה מקרה אחד מבין רבים.
את יודעת, אנחנו נחזים במקרים הטובים כדי להגיד אפשרי, אני לפחות. דיברנו על אופטימיות, נכון?
כן.
נחזים במקרים הטובים להגיד, וואו, זה אפשרי. בסדר?
זה באמת אפשרי, אבל לא יודעת, לי זה היה קצת מוזר, אבל בסדר, שלא.
שלא, אבל זה גם מצליח להם כנראה. טוב, אז לפני שנתקשר לענבר, עד שנתקשר לענבר, נשים קצת את רבית, שם שזורחת עליי.
יאללה.
יאללה.
היא לא אמורה להגיע.
עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו.
השיר לא עבד,
השיר לא מתנגן, כן, השיר לא מתנגן, אז נעבור, נשים משהו הרקע, מה נשים? נשים את זה.
חזרתם אלינו.
שלום, מדבר, מה שלומך?
שלום, מה נשמע?
בסדר, את נשמעת כאילו בתוך ארגז קרטון שהרגע פרקת.
אני בערך ככה.
עברת דירה, לא?
אני עברתי דירה שבוע, כן, ותקטיבו, ושכחתי כמה זה קשה.
מתי פעם אחרונה עבר דירה?
לפני 15 שנה, אני חושב. אבל אנחנו אמרנו לעצמנו שצריך לעבור דירה כל 5 שנים רק בשביל הניקיון. כמה דברים זרקנו וכמה דברים, ואיך ניקינו שם, כאילו אתה מזיז פתאום רעיתים, אתה קולט את האבק שיש מאחורי רעיתים, אתה אומר לעצמך.
אני אשאל שאלה, למה עוברים דירה בעצם? כאילו הילדים כבר לא צריכים להביא עוד חדר בשביל עוד ילד, אנחנו כבר בשלב שהילדים כבר לא בבית. למה עוברים דירה?
אני חושבת שיש כמה סיבות. סיבה ראשונה זה שאתה צריך להתאים את הדירה לצרכים שלך. לא? אני חושבת שזו הסיבה העיקרית שעוברים דירה. או אלה שרוצים לשפר דיור, זה גם אפשרות.
אוקיי.
נראה לי, משפחות גדלות, משפחות קטנות. אתה צריך להתאים את זה לדעתי, זאת הסיבה העיקרית.
כי את יודעת, מה רע בבית שלי, וזה הרבה כסף לעבור דירה, אני מניח שבית אחת כיועץ כלכלת משפחה, עשית חשבון שזה עלה לך איקס אלפי שקלים כל המהלך הזה, זה שווה את זה?
אני חושבת שכן, קודם כל אני אגיד לך, הדירה שאני גרה בה, היא דירה שגרתי בה, היה לי דופלקס מדהים, עם גג של 50 מטר, שום מטורף, נורא אהבתי אותו, אבל הוא היה בלי ממד. ואחרי שנה, עכשיו עד עכשיו זה לא היה קריטי, זה לא היה קריטי. מה זה משנה? כאילו, אז יש יומיים, פעם ב10 שנים איזה יומיים כאלה ש... בסדר, אני גרה במרכז, אני לא גרה בקו עימות. שנה וחצי האחרונות, זה היה קשוח.
זה שיקול משמעותי?
זה השיקול, זה השיקול. וגם, ואמרתי שאם אני כבר עוברת, ואני אגיד לך, האמת, אני אגיד לך שפעם אמרתי, אם אני כבר עוברת, אני עוברת למקום, לדירה שאני הולכת לעשות ממנה דירת חלומותיי, כאילו, ממש ככה.
ועשית? ועשית את הדירת חלומותייך?
היא תהיה בסוף, אתה יודע, זה יהיה תהליך, ועשינו כרגע את מה שצריך כדי להיכנס, ויש תוכנית עתידית. ולאט לאט, אנחנו נעשה, עד שזה יקרה שנה, זה יקרה שנה, אבל בסוף הכל יהיה, כן.
עדן, מתי את עברת דירה פעם אחרונה?
לא עברתי.
לא עבר דירה?
נולדתי וגדלתי באותו בית. זהו. אבל יש לנו תמ"א 38 עם אותו, אז אנחנו נחכה קצת. אבל רציתי לשאול אותך, העיסוק שלך זה יועצת כלכלית למשפחות, נכון?
נכון.
איזה כן. טיפה את יכולה לתת למשפחה שיש לה רצון מאוד מטורף לעבור דירה, אבל אין לה את היכולת הכלכלית?
אני חושבת שהרצון, תכנון זה מילת המפתח. תכנון זה מילת המפתח. אתם צריכים קודם כל לתכנן את זה. זאת אומרת, זה באמת הוצאה גדולה. אז לתכנן מאיפה זה בא, ואיך באמת מממנים את הדבר הזה. ותמיד לקחת עוד 10%. לפעמים צריך לעשות את המעבר הזה בצורה, אני אגיד, זאת אומרת, לפעמים אפשר, אז יש אפשרות, זאת אומרת, אין אפשרות מיידית, אז צריך לתכנן את זה, מה אני עושה עוד 2-3, כאילו, איך אני מגיע לכסף, אבל ממש לבנות תוכנית אסטרטגית, לשים מטרות, לבנות יעדים, לכל יעד לתת ערך כלכלי, לכל ערך כלכלי לבנות תקציב, איך אני מגיע אליו, וככה, ומתי, ולשים דדליין, וככה בעצם מגיעים לזה, בצורה מושכלת. אבל אני אגיד גם משהו לא מושכל. זאת אומרת, זה צריך לבנות תוכנית, אבל גם להאמין ביקום, שהכל מדויק,
ושהכל
יסתדר לטובה.
את יודעת, את הדירה הראשונה שלו, בעצם השנייה, הדירה הראשונה קנינו, סתם,
מתי אתה עברת דירה פעם אחרונה?
פעם אחרונה שעברתי דירה הייתה שנכנסנו לדירה הנוכחית שאנחנו גרים בה, זה היה באוגוסט שנת 2000, לפני...
2000, וואו.
כן, כן.
למה
4 שנה. באמצע עזרנו את הבית 3 חודשים, כי פירקנו אותו ורקבנו אותו מחדש, זה הייתה לו חלופה, 3 חודשים רק יצאנו לדירה שני רחובות מהבית שלנו, הילדים שלי כולם גדלו באותו בית מאז שהם נולדו, הגדות שלי כבר בין 27 עוד מעט, אבל עשינו שינוי תוך כדי, הבית עבר כאילו 700,000 תהפוכות.
בית זה דבר חי, כל עוד אתה יכול פעם לסגור חדר, פעם להוסיף חדר, פעם...
הוא פורק ונבנה כמה פעמים.
בדיוק, בדיוק.
אבל משפחה נשארה.
זה הכי חשוב, שזה גם לא קורה תמיד. אבל אני חושבת שהרבה פעמים באמת משפחות מתפרקות על התהליך הזה, בגלל זה זה נורא נורא חשוב לעשות את זה בצורה זהירה ומתוכננת. אבל אני כן אגיד, כאילו, תראה, פה במקרה הזה אמרתי לך, אני רציתי דירת חלום, אמרתי שאם אני כבר עוברת, זאת תהיה דירת חלום 200, וידעתי שזה היה מצחיק, כי מצד אחד אמרתי, היקום יעזור לי פה, אז גם הוא עזר לי לבחור את הלוקיישן המאמם, שכאילו בדיוק הדירה שרציתי, וגם כל מיני קטנים כאלה, כמו להגיע, שיגיע אישור עד הרגע האחרון, וגם כסף, מצד אחד אמרתי, הייתי מאוד מאוד מתוכננת, בניתי תוכנית מאוד כזאת קפדנית, אבל מצד שני אמרתי שהיא קצת הייתה יותר גדולה ממה שיש לי, ואמרתי, הכסף יגיע, יקום יעזור לי, הכסף יגיע, לא בסדר.
עכשיו נדבר, שברת את כל הסטיגמות עלייך.
מה זה?
שברת את כל הסטיגמות עלייך.
לא, כן, אני אומרת לך, מצד אחד כן תכננתי, אבל תכננתי טיפה יותר גדול, כי אמרתי, יקום יעזור לי. אבל מצד שני אמרתי, כאילו, יש לי עוד תוכנית, לא השתוללתי. זאת אומרת, אמרתי, אני לא הולך לקחת הלוואות על הדבר הזה.
נדבר.
אני לא הולכת להשתגע.
ענבר, השעה 4:59, אני צריך לסגור את השידור.
טוב, אז נמשיך שבוע הבא.
ביי, להתראות.
גם שבוע הבא אני אהיה בשיפוצים, אז שבוע הבא. יאללה,
שבת שלום. ביי, ביי. ועדן, תודה רבה.
תודה רבה לך גם.
ויאללה, נתראה פה שבוע הבא.
תזכרו חברים, הכל מקומי, שלדותי
בליקו. מדברים מקומי.
מדברים מקומי, סליחה, אני לאורך כל התוכנית אמרת את זה, ואתה אפילו לא תיקנת אותי.
אני לא מתקן, זה בסדר, גם זה בסדר.
אז כאילו, 5 הבאה, בשעה 5.
תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה שהזנתם, צפיתם, כל השיחות יעלו גם לפייסבוק שלנו, גם לאתרים שלנו, ולהתראות שבוע הבא.